שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף י"ח, אנחנו מתחילים בדף י"ז עמוד ב', שבע שורות מלמטה. אמר לי, שאל מר קשישא ברי בנו דרב חסדא לרב אשי את השאלה הבאה, שלפני כן אמר אביי שהוא חוזר בו ממה שהוא שאל על רבי יוחנן, על בסיס האקסיומה, הנחת היסוד, שאלמנה מן האירוסין גובה כתובתה. ועל כך הקשה מר קשישא, ואלמנה מן האירוסין דאית לה כתובה, הנחת היסוד הזו שיש לה כתובה מנלן, מה המקור לכך? אילם, האם תאמר שהמקור לכך זה מהדתנן? מהמשנה במסכת כתובות שאומרת, נתארמלה, דהיינו נתאלמנה האישה או נתגרשה מבעלה, בין מן האירוסין ובין מן הנישואין, הדין שהיא גובה את הכל. ומסביר רש"י, בין שהיא גובה כתובה של תנאי בדין, דהיינו מנה לאלמנה ומתיים לבטולה, בין את תוספת הכתובה שכתב הבעל ביוזמתו. ולכאורה משמע מהמשנה, שיש כתובה לאלמנה מן האירוסין. ומקשה על כך מר קשישא, דילמה, אולי במשנה מדובר, היכא דכתב לה הבעל כתובה. וממילא אין מכאן הוכחה שחכמים תקנו כתובה לארוסה במקום שהבעל לא כתב לה כתובה כזו. וכי תימה, ואם תרצה להקשות על ההסבר הזה ולומר, אז אם כך, מהי למימרה? מה באה המשנה לחדש? הרי ברור שאם הבעל כתב לה כתובה, היא יכולה לגבות אותה. על כך יענה מר קשישא, שזה בא לאפוקי, להוציא מההבנה מדרבי אלעזר בן עזריה. דאמר שם בהמשך המשנה, שגם במקרה שהבעל כתב לתוספת בכתובה, היא גובה את התוספת רק אם היא התגרשה או התאלמנה בשלב הנישואין. אבל אם היא התאלמנה או היא נתגרשה משלב האירוסין, בתולה גובה 200 ואלמנה גובה מנה, מפני, אומר רבי אלעזר בן עזריה, שלא כתב לה הבעל את התוספת, אלא על מנת לכונסה. רק על דעת שהם יחיו ביחד. ולכן איצטריך עלי, נצרח תנא קמא של המשנה לומר, שאחד שכתב הבעל כתובה, גם משלב האירוסין, היא גובה את הכל. ומביא מר קשישא הוכחה להסברו, די קנמי, ניתן גם לדייק מלשון המשנה, שבהכרח מדובר שכתב לה הבעל כתובה. דקטני במשנה גובה את הכל. היא אמרת בי שלמה, ונוח לי להבין את המילים את הכל, במידה ואתה אומר דכתב לה הבעל כתובה, היינו דקטני. ולכן נקטה המשנה את הביטוי גובה את הכל, כי זה כולל גם את תוספת הכתובה. אלא היא אמרת שבמשנה מדובר דלא כתב לה הבעל כתובה, הפכנו דף. אז מה הסיבה שנקטה המשנה את המילים גובה את הכל? הרי מאחר שלא יתנה עם הארוס כלום, אז רק סכום של מנה במידה והיא אלמנה, או 200 במידה והיא בתולה, הוא דעית לה. זה הסכום שיש לה, ולא תוספת. ולכן המקור האקסיומה של הבאי, שלאלמנה מן האירוסין יש כתובה, הוא לא מהמשנה במסכת כתובות. ואלא ממשיך מר קשישא, אולי המקור לאקסיומה של הבאי מדתני, מהברייתא ששנה, רב חייא בר עמי. שאם חס ושלום מתה אשתו של אדם כאשר היא הייתה ארוסה לו, ובסוגריים נזכיר שארוסה בלשון הגמרא זה אשתו לכל דבר מלבד חיי אישות משותפים, בשונה ממה שאנחנו מכנים היום ארוסה, שהם ודאי לא נשואים. סגור סוגריים, הדין שבעלה הארוס לא עונן ולא מתעמלה. מסביר רש"י, שבין אם הוא כהן בין אם הוא ישראל, אין דין ענינות חל עליו, ולכן אין עליו איסור אכילת קודשים. ואם הוא כהן, אסור לו להתאמה לה, שהרי התורה אמרה, כי אם לשארו הקרוב אליו, ודרשו ששארו זה אשתו, אבל אשתו שהיא עדיין בשלב האירוסין, אינה נחשבת לשארו, כי הם עדיין לא באו לידי קירוב בשר. וכן היא, שמת ארוסה, היא לא עוננת ולא מתאמה לו. אין עליה איסור אכילת קודשים, וזה שהיא לא מתאמה לו, מסביר רש"י, זה לא משום שהיא כהנת, שהרי אין כהנות מוזרות על הטומאה למת. שהרי כתוב בני אהרון ודרשו ולא בנות אהרון, אלא הכוונה שהיא אינה זקוקה להתאמה לו, בין אם היא כהנת בין אם היא ישראלית, ואם היא הייתה אשתו הגמורה, היה מצווה לה להתאמה ולהתעסק בקבורתו, שהרי בשבעה מתי מצווה המועים בפרשה שלהם כהן מתאמה, כתוב לה התאמה, ושנינו על כך לה התאמה שיש בדבר מצווה, עד כדי כך שאם הכהן לא רצה להתאמה לאחד משבעת הקרובים, מתאמים אותו בעל כורחו. וממשיכה הברייתא, שכאשר מתה הארוסה, אינו יורשה הארוס, מפני שירושת הבעל לומדים, מזה שכתוב שארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. והרי כבר אמרנו שהארוסה לא נחשבת לשארו. מה שאין כן כאשר מת הוא הארוס, הדין שהארוסה גובה כתובתה. עד לכאן לשון הברייתא, ואולי נאמר שזה המקור לאקסיומה של הבאי, שאלמנה מן האירוסין גובה כתובתה, דוחה מר קשישא ואומר, דילמה, אבל אולי בברייתא מדובר, דכתב לה הבעל כתובה. אבל אם לא כתב לה, היא לא גובה כתובה. וכי תימה, ואם תאמר על כך, הרי אידי כתב לכתובה, אז מי למימרה מה החידוש בדבר? יענה על כך מרקשישה, שמה שאמרה הברייתא מתה שאינו יורשה, זה החידוש שהתנא של הברייתא יצטריך עלי להשמיע לנו. שלמרות שבמקרה שמת הוא היא כן גובה כתובתה, מה שמעיד על קרבה ביניהם כמעט כנישואין, בכל זאת במקרה שמתה היא, הוא לא יורש אותה. אלא בעקבות קושייתו של מרקשישה אומרת הגמרא, שהבאיי מגוף הדמתניתין כהדר בי. מה שאילץ את הבאיי לחזור בו מקושייתו על דברי רבי יוחנן, לא קשור לאלמנה מן האירוסין שגובה כתובתה, אלא מגוף המשנה עצמה שאמרה שהאישה הוציאה גט, שלמרות שלא הייתה אימה כתובה היא גובה כתובתה, זה מה שאילץ את הבאיי לחזור בו ולהסכים לדברי רבי יוחנן, שהטעם של המשנה, שהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום. דאיסא על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר, שהטעם של המשנה זה לא משום דאין טוענים אחר מעשה בית דין, כפי שאמר רבי יוחנן, אלא כפי שרצה הבאי בתחילה לומר, שהמשנה במקום שאין כותבים כתובה עסקינן, ולכן דגט עצמו היינו כתובתה. אבל אם כך קשה, אתו גט מנה 200 כתיב בי. האם בגט מצוין הסכום שהאישה אמורה לקבל, דהיינו מנה לאלמנה ו-200 לבתולה? שלכן אומר שהגט מוכיח על החוב? וכי תימה, ואם תרצה לתרץ ולומר שכיוון דתקינו רבנן, למגבלה שתקנו חכמים שהאישה תוכל לגבות על ידי הגט את כתובתה, אז זה כמאן דכתיב בידמי, אז זה דומה כאילו הסכום שמגיע לכתוב בגט? אבל הרי יכול הבעל או יורשיו לטעון ולימה ולומר פרעתי. וכי תימה, ואם תרצה לתרץ על כך ולומר, דאמרין עלי לבעל, הרי היא פרעתה, היא באה לך למקרה. כיצד ייתכן שהיא מחזיקה את שטר הגט, הרי היית צריך לקרוע אותו כדין שטר חוב פרוע. אמר לן, יעלה לנו על כך הבעל, לא שווקתן, היא לא נתנה לי לקרוע את הגט, מפני שאמרה, באינה לאנסו ובי. אני צריכה את הגט הזה שלם, כדי שאני אוכל להתחתן בעזרתו, שיראו שאני לא אשת איש. וכי תימה, ואם תרצה לתרץ ולומר על כך, הרי אמרינן לי לבעל, במידה ופרט עלי את השלום הכתובה, היא באה לך למקרה, היה לך לקרוע את הגט, וביחס לדבריה שהיא צריכה את הגט כדי להתחתן איתו, ומכתב הגבי, בית הדין היו צריכים לכתוב על גב השטר הקרוע, גיטה דנן דקרענו, הגט הזה שקראנו אותו, זה לא משום דגיטה פסולהו, אלא הסיבה שקראנו את הגט, כי היחיד לא תגבה בייזים נאחריתי, כדי שהאישה לא תוכל לגבות בו פעם אחרת. אבל גם תירוץ זה נדחה, אתו כל דמגבי בבית דין המגבי, וכי כל הפורה החוב בא לבית דין. הרי ייתכן שבמקום שהוא פרה לה את כתובתה, לא היו בית דין זמינים, שיכתבו לו את הנוסח על זה מאחורי הגט הקרוע. כך שלמסקנה, נאלץ הבאי להסכים עם הסברו של רבי יוחנן, שהטעם שאמרה המשנה שהוציאה גט ואין עמו כתובה שהיא גובה כתובתה, זה מפני שהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום. ואומרת המשנה, מצא גיטי נשים או שמצא ושחרורי עבדים, שזה שטר בו כתוב שהאדון משחרר את עבדו הכנעני, או שמצא דייטיקי, הוא מסביר בעל התפארת ישראל, הלא הרב ישראל ליפשיץ, שהיה רב בגרמניה ותלמידו של רבי עקיבא איגר, שפירושו תפארת ישראל המשנה נצמד לפשט ולהלכה, אבל יש בו גם חידושים מקוריים. הוא הכניס לפירושו גם נתונים מדעיים רבים מחידושי המדע של זמנו. לדוגמה, הוא תיאר את הדינוזאורים ויישב את הממצאים הארכיאולוגיים כמתאימים ליהדות. והוא כותב שדייטקה בלשון יוון נקרא כך מתנת שכיב מרע, וחזל נתנו טעם למה בחרו במילה הזאת על שם הנוטריקון, דהיינו שניתן להפוך את המילה כראשי תיבות, דה תהקאי. זה תהה קיים, כי דברי שכיב מרע אדם גוסס, כל זמן שהוא לא חזר בו, ככתובים וכמסורים דמו. וכן ימצאו שטרי מתנה או ושוברין, שזה קבלה המעידה על תשלום, אז הרי זה לא יחזיר אותם לבעלים, מפני שאני אומר שם הכתובים היו ונמלח עליהם הכותב שלא לתנן. הוא מדייק את הגמרא, שטעמה שאמרה המשנה שלא מחזירים גיטי נשים שנמצאו, מפני שיש חשש דנמלח הבעל שלא לתנן לאישה. אם אמר הבעל, תנו עכשיו לאישה את הגט שמצאתם, נותנים לה אותו, ולא משמע מהמשנה שיש לדבר הגבלת זמן, ואפילו אם נמצא הגט לזמן מרובה, משעה שנפל הגט עד שנמצא, ואנחנו לא חוששים שמה מדובר בגט אחר, ששמות הבעל והאישה בו שווים לזוג שלפנינו, אבל בעצם מאדם אחר הוא נפל. מקשה הגמרא הורי מינו, קושיה ממקור תנאי, שהרי יש משנה במסכת גיטין שאומרת, המביא גט ועבד ממנו, במידה והוא מצאו לאלתר הגט כשר, אבל אם לאו הגט פסול. והגמרא בגיטין מפרשת ששיעור זמן לאלתר הוא זמן שקטן מהזמן שצריכה שיירה לעבור ולחנות שם, כי אז אין חשש שמא נפל לגט מהשיירה שחנתה שם. ומשמע מהמשנה בגיטין, שאם הגט נמצא לאחר זמן מרובה, לא יחזיר אותו, וזה סותר את המסקנה ממשנתנו, שאם אין חשש שנמלח, ניתן להחזיר אפילו לאחר זמן מרובה. עונה על כך, אמר רבא, לא קשיא, אין סתירה בין שתי המשניות. כאן במשנה בגיטין מדובר במקום שהשיירות מצויות, ולכן אם עבר זמן רב, יש חשש שהגט נפל מאחת השיירות, וכאן במשנתנו לעומת זאת מדובר במקום שאין השיירות מצויות. ומוסיפה הגמרא חילוק נוסף בתשובתו של רבא, שמה שאמר רבא, ואפילו במקום שהשיירות מצויות, שאז חוששים שהגט נפל מאדם אחר, זה רק בנוסף לכך, והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, שידוע לנו שבאותה עיר שנכתב הגט, יש שני זוגות ששמות הבעלים שווים וגם שמות נשותיהם שוות. ואומרת הגמרא, דהי לא תאימה אחי, כי אם לא תאמר שלשיטת רבא, החשש להחזיר את הגט הוא רק במקום שמתקיימים שני תנאים, גם שהשיירות מצויות, וגם שידוע לנו שהעיר בה נכתב הגט, יש בו זוגות עם שמות זהים. אז יהיה קשיא דרבא דרבא. מדברי רבא אלו על דברי רבא במקום אחר. מביאה הגמרא את דברי רבא השניים. דהו גיטה, אותו גט, דאיש תקח בידינה דרבונה, שמצאו אותו במקום שרבונה היה יושב ודן. ומתוך שהכל היו רגילים אצלו לדון, אז זה נחשב כמקום שהשיירות מצויות שם. דהה וכתוב באש היה כתוב באותו גט שהוא נכתב בשבירי מטה דל רכיס נהרה. בעיר בשם שבירי, שנמצאת על נהר שנקרא רכיס. ואמר על כך רבונה, הפכנו דף, שאף על פי שבא אחד לפנינו ואמר, ממני נפל הגט הזה, ופלוני היה משלחו לאשתו, ויודעים אנו, שאין שם בעיר שבירי שאנחנו מכירים, שני אנשים ששמותיהם שווים, בכל זאת, חיישינן לשני שבירי. אנחנו חוששים, שמה יש עיר אחרת שנקראת שבירי, ושם יש יוסף בן שמעון אחר. ולכן פסק רבונה, שלא ניתן להחזיר את הגט הזה לשליח שאיבד אותו. ואמר לרב חיסדא לרבא, פוק עיין בה, צוות תעיין בהלכה הזו, מפני דלאורתא באי מנח רבונה. כי רבונה בערב יעשה לך בוחן. ומספר את הגמרא, נפק דק ואשכח. וכוונת הדברים, כפי שמסביר תוספות יום טוב על המשנה במסכת אבות, שהביטוי צאו וראו, מקביל לביטוי בארמית נפק דק ואשכח, והכוונה ליציאת השכל, להתרכז ולהתבונן בעיון ולהשכיל היטב. ואכן מצא רבה את המקור להלכה הזו, דתנן, שאומר את המשנה בדף חף, כל מי שמצא שטר שהוא מעשה בדין, דהיינו שהוא הובא לבדין ובדין קיימו אותו, כך שאין חשש שמי שכתב את השטר נמלח עליו שלא ליתן אותו, הדין הרי זה יחזיר את השטר לבעליו. ולא חוששים שמה מדובר על שטר שהגיע מעיר אחרת, שהשם שלה שווה לשם העיר הנוכחית, וגם בה יש מלווה ולווה באותם שמות. עד לכאן סיפור המקרה, ומכאן מסיקה הגמרא, והא בית דינא דרבונה. הרי בית הדין של רבונה ששם נמצא הגט, דקי מקום שהשיירות מצויות דמי, זה דומה למקום ציבורי ששם יש שיירות מצויות, וכפה שיתרה בה שלמרות זאת הדין, דיחזיר את הגט לשליח. והוא לא חשש, אולי קיימת עיר נוספת שגם שם יש אנשים בעלי שמות זהים, אלמה, זאת אומרת, שרק אי ידוע בוודאות שהוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה העיר שנכתב הגט. אין, אז אכן יש לחשוש לדבר, אבל היא לא ידוע את זה, אז לא חוששים לדבר. ולכן אמרה הגמרא שתשובתו של רבא, שהמשנה במסכת גיטין שאמרה שגם לאחר זמן מרובה לא יחזיר את הגט, זה מפני שמתקיימים שני תנאים, שמדובר גם במקום שהשיירות מצויות, וגם שידוע שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת. ומספרת הגמרא שעבד רבא עובדה. רבא עשה מעשה, דהיינו פסק בפועל, במקום שנקרא בי קיטנה שנמצא דפומפדיטה, כשמעתי, כשיטתו שהסברנו, שצריך את שני התנאים, גם שיירות מצויות וגם שהוחזקו אנשים בשמות זהים באותה העיר, שנחשוש ולא נחזיר את הגט. ובאותו מקום בי קיטנה דפומפדיטה, הכשיר רבא להחזיר את הגט שמצאו, מפני שהתקיים רק תנאי אחד. מביאה הגמרא שני הסברים איזה מהתנאים לא התקיים באותו מקום. איקא דאמרי, יש אומרים שמשמעות השם בי קיטנה זה איכא דמזבני קיטנה, המקום שבו מוכרים פשטן, והסיבה שרבא התיר להחזיר את הגט שמצאו שם מפני, והוא שלא הוחזקו שם שני יוסף בן שמעון באותה עיר שנכתב בה הגט, אז אף על גב דשכיחן שיירת ששיירות מצויות שם באותו מקום לבוא ולקנות פשטן, התיר רבא להחזיר את הגט, כי אנחנו לא חוששים לומר שיש עיר אחרת ששמה כזו. ואיקא דאמרי, ויש אומרים שמשמעות השם בי קיטנה זה איכא דתאו קיטנה, שנמצא הגט במקום ששם שורים את הפשטן, שבתהליך ההכנה של הפשטן היה צריך להשרות את גבעולי הפשטה במים לתקופה מסוימת, על מנת להפריד בין הסיבים המרוכזים בקליפת הגבעול לבין הליבה והתאים החיים. והיות שבשלב ההשריה והריקבון מפיצה המשרה ריח רע, אז זה מקום שלא היו שיירות מצויות שם. ואף על גב דהוחזקו שני שמעון בן יוסף באותה העיר שנכתב בה הגט, התיר רבא להחזיר את הגט מפני דלא שכיחה שיירות שם. עד לכאן תירוצו של רבא לסתירה בין משנתנו למשנה בגיטין. רב זרע לעומת זאת, רמי מתניתין הברייתא, הקשה בין המשנה במסכת גיטין לתוספתא בגיטין, ומשני, וענה תשובה שדומה לתשובתו של רבא, ומפרט את הגמרא, תנן, הרי שנינו במשנה במסכת גיטין המביא גט ועבד עמנו, אם מצאו לאלתר כשר, ואם לאו פסול, הקשה רב זעירא ורמיני, והרי יש סתירה לכך ממקור תנאי, שאומרת התוספתא בגיטין, מצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה שהוא אכן גירש את האישה, וממילא הגט נפל ממנה, יחזיר את הגט לאישה. אבל אם אין הבעל מודה שהוא גירש את האישה, אז הדין שלא יחזיר את הגט לא לזה ולא לזה, דהיינו לא לבעל ולא לאישה. עד לכאן ציטוט התוספתא, קטני מיד, והרי כתוב בתוספתא, שבזמן שהבעל מודה שהוא כתב את הגט, יחזיר את הגט לאישה. ולא אמרה התוספתא שיש הגבלת זמן בדבר, אז אם כך, ואפילו לזמן מרובה. אז מה התוספתא משמע שבזמן שהבעל מודה יחזיר אפילו לאחר זמן מרובה? ואם כן, יש סתירה בין התוספתא לבין המשנה בגיטין שאמרה שלאחר זמן מרובה לא יחזיר. ומשני, וענה על כך רב זעירא, כאן במשנה במסכת גיטין מדובר במקום שהשיירות מצויות, ולכן אפילו לאחר זמן מרובה לא יחזיר, וכאן, בתוספתא לעומת זאת מדובר במקום שאין השיירות מצויות. מביאה הגמרא שתי שיטות בהסבר תירוצו של רב זעירא. איקא דאמרי, יש אומרים שרב זרע הסביר שבמשנה מדובר במקום שהשיירות מצויות, ובנוסף לכך, והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה העיר, ורק בעקבות שני תנאים אלו, הדינו דלא נהדר, שלא נחזיר את הגט לאישה, ואם כך, והיינו דרבא. רב זרע בעצם סובר כרבא. ואיקא דאמרי, ויש אומרים הסבר שני בתירוצו של רב זעירא, שבמשנה מדובר במקום שהשיירות מצויות, ואף על גב דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה עיר, ולמרות זאת הדין, לא נהדר שלא נחזיר את הגט לאישה. ואם כך, ופליגה דרבא. זאת אומרת, לפי רב זעירא, התוספתא שאמרה שבזמן שהבעל מודה יחזיר אפילו לאחר זמן מרובה, זה בגלל שאין השיירות מצויות שם, ולכן אין חשש שמדובר בגט אחר. אבל המשנה בגיטין שאמרה, שרק אם יצאו לאלתר כשר, זאת אומרת שלאחר זמן מרובה לא יחזיר, היא דיברה במקום שהשיירות מצויות, ולפי איקא דאמרי הראשון מדובר שבנוסף לכך הוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה העיר, אז רבי זרע סובר כרבא, ולפי איקא דאמרי השני, שמדובר אף על גב שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה העיר, הרי שרבי זרע חולק על רבא. ושואלת הגמרא, בשלמה מובן לי מדוע רבא לא אמר כרב זרע, דהיינו מסביר רש"י שהוא לא הקשה מהמשנה במסכת גיטין על התוספתא, אלא הוא הקשה מהמשנה במסכת גיטין על המשנה במסכת שלנו. מפני שמתניתין עלים עלי להקשויי. משום שקושייה בין שתי משניות היא קושייה חזקה יותר. שהרי המשנה היא מקור תנאי שרבי יהודה הנשיא התייחס אליו כמקור עיקרי ומחייב, אז אם כך יש תימה כשסותרות המשניות זו את זו, וצריך לחזר ולמצוא תירוץ כדי שיתיישבו המשניות. מה שאין כן, בסתירה בין ברייתא למשנה, יש לומר שהברייתא היא אינה עיקר. שהרי רבי לא שנה את הברייתא בתוך המשניות, ואם כך רב חייא ששנה את הברייתא, מניין לו? אלא נשאלת השאלה, רבי זעירא, מה הייתה מה שהוא לא אמר כרבא? מדוע הוא בחר להקשות על המשנה במסכת גיטין מהתוספתא, ולא מהמשנה שלנו? אמר לך, יענה לך על כך רב זעירא, מי קטני, האם נאמר במפורש במשנתנו, שאם אמר הבעל, תנו לאישה את הגט, נותנים לה אותו, ואפילו לזמן מרובה? דילמה, אולי משמע מהמשנה, שאם אמר הבעל, תנו לאישה את הגט, נותנים לה אותו, אבל הוא לעולם, נותנים לה אותו רק בתנאי כדקאימלן, כפי שנפסק במשנה במסכת גיטין, שזה רק במידה והגט נמצא לאלתר. אבל אם הוא לא נמצא לאלתר אלא לאחר זמן, הוא יהיה פסול משום החשש שמה אינו הגט של זה. מה שאין כן בברייתא, לא ניתן לומר שמדובר רק על נתינה לאלתר, שכיוון שנאמר בברייתא במפורש יחזיר לאישה, אם הכוונה הייתה רק לאלתר, אז היה התנא צריך לחלק ולומר במפורש שיש הבדל בין מציאת הגט לאלתר לבין מציאתו לזמן מרובה. ואת הדיוק הזה לא ניתן לעשות בלשון המשנה, שהרי המשנה נקטה לא יחזיר את הגט. ורק על פי מכלל לאו אתה שומע אין, ניתן לדייק שכן יחזיר את הגט, היכן שאמר הבעל, תנו לה אותו. וכיוון שלא נקט התנא של המשנה לשון אקטיבית של יחזיר את הגט, אז הוא גם לא היה צריך לעשות חילוק בין לאלתר בין לזמן מרובה, ולכן העדיף רב זרע להקשות מהתוספת על המשנה במסכת גיטין. כי הסתירה בין שתי המקורות הללו היא סתירה ודאית. ושואלת הגמרא, למאן דאמר שזה איכא דאמרי השני בהסבר תירוצו של רב זיירא, שלרב זיירא במשנה בגיטין מדובר במקום שהשיירות מצויות, ואף על גב שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון, אמרה המשנה שבכל זאת חוששים ולא יחזיר לאחר זמן מרובה, וממילא ופליגה דרבה, שהרי לפי רב זיירא, עצם זה ששיירות מצויות גורם לחשש שלאחר זמן מרובה לא יחזיר את הגט שמה הוא נפל מהשיירות. מה שאין כלשיטת רבה, רק אם בנוסף לכך הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, אז לאחר זמן מרובה לא יחזיר את הגט. במאי כמפלגי, מה נקודת המחלוקת ביניהם? עונה הגמרא, רבה סבר, דקטני, שהרי כתוב במשנה בדף חף, מי שמצא כל מעשה בדין, הרי זה יחזיר אותו לבעליו. ומשמע מהמשנה שגם דאישתכח בבדין עסקינן, שמדובר גם על מקרה שמעשה הבדין, דהיינו השטר המקוים, נמצא במקום מושב הבדין עצמו. ובדין הרי נחשב כמקום שהשיירות מצויות בו. אז בהכרח צריך לומר שרק והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה העיר, שאז קיים החשש שמא השטר הזה הוא שלהם, אז לא יחזיר את השטר המקוים. אבל במקרה שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה העיר, אז אמרה המשנה שיחזיר את השטר. ורב זרע לעומת זאת אמר לך, יסביר לך את המשנה בדף חף באופן הבא. מי קטני, האם כתוב שם במשנה כל מעשה בדין שנמצאו בבדין? הרי לא כך נאמר, אלא כל מעשה בדין יחזיר קטני. ולעולם ניתן להסביר, דאישתא ככה בריי, שמדובר על שטר שבדין הקיימו אותו, שנמצא מחוץ למושב הבדין, וזה מקום שאין השיירות מצויות. ועל פי ההסבר הזה, ניתן להסביר את המשנה במסכת גיטין, שלאחר זמן מרובה לא יחזיר את הגט, אף על גב שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה עיר, משום החשש שהגט נפל משיירות המצויות. ומביאה עכשיו הגמרא, שני הסברים נוספים לתוספתא. רבי ירמיה אמר, כגון דקאמרי ידיעים, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. ולכן אם הבעל מודה שהוא אכן גירש את האישה, אין סיבה שלא להחזיר לה את הגט אפילו לאחר זמן מרובה. מקשה הגמרא, אי אחי, אבל אם כך הוא הסבר התוספתא, מי לממה, אז מה באה התוספתא לחדש? עונה הגמרא, מה עוד תימא? לולא דברי התוספתא, מה היית חושב לומר? אולי ליחוש צריך לחשוש דילמה איתרמי? אולי יזדמן לפנינו גט זהה ששמה כשמה, שם הזוג המתגרש בגט השני שווה לשם הזוג המתגרש בגט הראשון, ועדים כעדים. ושם העדים בגט הראשון זהים לשם העדים בגט השני. משמע לן, לכן באה התוספתא להשמיע לנו, שלא צריך לחשוש לצירוף מקרים כל כך נדיר. הסבר נוסף לתוספתא, רב אשי אמר, כגון דקאמר, מי שתובע לקבל את הגט, נקב יש בו בגט בצד עוד פלוני. והרי זה סימן מובהק, ולכן ניתן להחזיר את הגט אפילו לאחר זמן מרובה. הוא מדייק את הגמרא, ודווקא כאשר הוא אומר שהנקב נמצא בצד עוד פלוני, שאז זה נחשב סימן מובהק. אבל אם הוא אומר, נקב באלמה, יש סתם נקב בגט, במקרה כזה, זה לא נחשב סימן מובהק, ולא מחזירים לו את הגט. הוא מבאר את הגמרא, שרבשי הבחין בין סימן מובהק לסימן שאינו מובהק לגבי החזרת גט, מפני שרבשי מספקלי, הוא הסתפק, ביחס לסימנים שאינם מובהקים, שהמשנה בדף חף זין אמרה, שניתן להחזיר על פיהם עבדה. והסתפק רבשי, איזה דין דאורייתא, איזה דין דרבנן. שאם סימנים שאינם מובהקים זה דין דאורייתא, אז אם כך, אפילו באיסורי דאורייתא, כגון בהחזרה של גט, ניתן היה לסמוך על סימן כלשהו, אפילו שזה לא סימן מובהק. אבל אם סימנים שאינם מובהקים זה תקנה דרבנן, והם תקנו את זה רק באבדה, מפני שאבדה זה שייך לדיני ממונות, ובדיני ממונות הפקר בדין הפקר, אז ממילא לא ניתן לסמוך על סימנים שאינם מובהקים בענייני איסור. ומשום ההסתפקות הזאת אמר רבשי שהתוספת דיברה דווקא על סימן מובהק. ואגב, כך מביאה הגמרא סיפור. רבא בר בר חנה, הפכנו דף, הוא היה שליח להביא גט ואירקס לגיטה בי מדרשה. והוא איבד את הגט בבית המדרש, שזה נחשב כמקום שמצויים בו רבים. אמר רבא בר בר חנה לתלמידי בית המדרש שמצאו את הגט, אי סימן שאינו מובהק נחשב בעיניכם כדי שתחזירו לי את הגט, אית לי בגבי, יש לי סימן כזה והוא מסר להם אותו. ואי תביעות אינה, אם הכר בתביעת עין נחשב בעיניכם כדי שתחזירו לי את הגט, אית לי בגבי, יש לי הכר בתביעת עין, והוא פירט להם, מכירו אני בכתב ידי הסופר והעדים את מידת אורכו ורוחבו, כאדם המכיר את חברו בתביעת עין שטבע בו, למרות שאין לו בו סימן ספציפי. ואכן תלמידי בית המדרש, אהדרו אני עלי, החזירו לו את הגט שהוא איבד. אמר רבא בר בר חנה, לא ידענה, אני לא יודע אם משום סימן אהדרו אני עלי, האם הם החזירו לי את הגט משום שנתתי להם סימן שאינו מובהק, וכסברי שסימנים דאורייתא, שהרי למרות שלא נתתי סימן מובהק, הם החזירו לי את הגט. אם משום תביעות אין אהדרו אני עלי, או שמה הם החזירו לי את הגט, לא משום הסימן הלא מובהק שנתתי להם, אלא מחמת הכר תביעת העין שהיה לי בגט, אז אם כך, ודווקא משום שצורבה מדי רבנן אנוכי, שהרי תלמיד חכם מוחזק שהוא לא ישנה בדיבורו. אבל אין ישדה אלמה, לאדם שהוא לא תלמיד חכם, הם לא היו מחזירים את הגט אפילו על פי הכר של תביעת עין. ומפרש רבנו טעם, לא מפני שלעם הארץ אין הכר של תביעות עינה. שהרי הגמרא בבבא בתרא אומרת שתלמיד חכם שרוצה לקדש אישה, כדאי לו שייקח עם הארץ איתו מפני שיש לו תביעות עין. דהיינו שהוא יודע לדייק בפרטים. אלא הסיבה שלא מחזירים גט לעם הארץ על פי תביעות עין, משום שהוא לא מאמן בדיבורו. ולכן קיים החשש שהוא משקר. עד לכאן דף י' ח'.